עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד. 103
FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. במסיבת העיתונאים של הטרויקה אתמול אמר ראש הממשלה בנט משהו חשוב. אין מקום לקונסוליה אמריקאית שמשרתת את הפלסטינים בירושלים. אנחנו מביעים את עמדתנו בעקביות, בשקט, בלי דרמה, ואני מקווה שהיא תובן. ירושלים היא בירתה של מדינת ישראל בלבד. שכוח, כך צריך להיות. בלי דרמה גם יכולה להוסיף, ולכן לא תקום בירושלים קונסוליה לפלסטינים. אפילו שר החוץ יאיר לפיד אמר, הריבונות בירושלים היא של מדינה אחת, מדינת ישראל. זה לא עניין של פוליטיקה, זו התנגדות עקרונית של ישראל לפתיחת קונסוליה בירושלים. בירושלים יש שגרירות אמריקאית, גם לא שכוח. אבל אז, ואינני יודע אם זו פליטת פה או לא, הוסיף לפיד, אם האמריקאים רוצים לפתוח קונסוליה ברמלה, אין לנו בעיה עם זה. סליחה? מעולם לא הייתה קונסוליה אמריקאית ברמלה. קונסוליה פותחים במדינה ריבונית, וארצות הברית לא הכירה ברשות הפלסטינית כמדינה ריבונית. אפילו קרטר או אובמה לא הכירו בהם, ולא הקימו יחסים דיפלומטיים מלאים. אז ככה פתאום היתר מממשלת ישראל? עכשיו ככה, אם זו פליטת פה או חתרנות נגד בנט, יפוטר לפיד לאלתר. ואם זה מתואם עם בנט, אני לוקח להם את השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הרע. ועדת האיתור לקראת מינוי היועץ המשפטי לממשלה הבא אושרה בממשלה בין חברי השר לשעבר מאיר שטרית. עכשיו, אני מחבב מאוד את האיש וגם מעריך אותו. אני עוקב אחריו המון שנים, הוא היה פוליטיקאי מצוין ורב פעלים, באופן אישי אין לי איתו שום בעיה. אלא שפרישתו מהמרוץ לנשיאות המדינה הייתה מאורפלת וקשורה לפרסומים לפיהם שילם דמי שתיקה כלשהם לעוזרת בית שעבדה אצלו. נגד שטרית צריך להדגיש, לא הוגשה תלונה במשטרה, לא התקיימה חקירה. מבחינתי אין לו בעיה, למעט בהשתתפות בוועדה שתבחר את הממונה הבא על שלטון החוק מול הממשלה והציבור. ועדה כזו צריכה להיות מעל כל צל צילו של ספק. חבריה צריכים להיות נקיים מרבב או רינון כלשהו, ולו הקטן ביותר. ולכן מינויו של איש שפרש מהמרוץ הנשיאות בגלל רינונים הוא אמנם חוקי, אבל איך להגיד את זה? מעורר סימני שאלה. וחבל, כי הגיע הזמן שנסיר את סימני השאלה בסוגיות האלה, למען הגברת אמון הציבור במערכת.
נו, שבוע טוב.
שבוע מצוין. על מה נריב עכשיו? מה יהיה?
מה שאתה רוצה. זה שאין גשם, זה בסדר?
זה נורא.
כבר כמה חודשים.
אבל זה עוד, לא, סליחה, זה עוד שייך לממשלת נתניהו. סליחה, כבר אז לא היה גשם. אגב, אין שום יכולת לבנט לפטר את לפיד.
אני יודע.
אתה יודע, הוא מפטר אותו, מיד לפיד הופך לראש ממשלה.
אז הוא ממנה אותו לראש ממשלה ברגע שהוא מפטר אותו.
יש פה מלכוד זה. בקיצור, אנחנו אחרי התקציב, ולכן, ממש לכן, שאלתי משאל לטוויטר רלוונטי, בזו הלשון, ואתם מוזמנים להיכנס באמוניכם לטוויטר שלי או של הרדיו, ולענות. יש כבר 557 עונים ועונות ב-12 דקות, זה לא רע. התקציב אושר, הממשלה התייצבה, מה יעשה נתניהו? 1. יתלבט קצת ויפרוש. 2. יישאר לפחות עד הרוטציה. 3. הוא ראש הממשלה, תתקדמו. זהו, בין הפותרים נכונה לא יגרל כלום הפעם. האורחים המפיקים שלנו היום הם אסף נבו ונדב רוזמן, אחראית על השידור מעיין לויטין, ואתה עכשיו תגיד לי, או לפחות תתחיל להגיד לי, על מה לא נדבר היום.
עומר ברלב אמר, יש מספיק דרכים למסמס את הסיכום שהמדינה בסופו של דבר נאלצה לעשות באיתמר, והוא רוצה שנאמין לממשלה.
7 שנות מאסר נגזרו על גבר בן 65 שאנס את נכדותיה של בת זוגו. למה לא מאסר עולם?
תקלה בשירותים של ספייס איקס שצריכה להחזיר ארצה אסטרונאוטים, יטוסו 20 שעות עם חיתולים בחסות פמפרס, המחתל הרשמי.
המשטרה אישרה היום את מינויו של מאיר שטרית לוועדת האיתור ליועמ"ש. טוב, עשיתי על זה שוטר.
המשטרה עצרה הבוקר ראשון תושב ראשון לציון בן 65 בחשד למעורבות ברצח יזם הנדלן אלדד פרי, האיש מכחיש.
נעצרה בת 60 שהגיעה למעבר קלנדיה עם סכין וביקשה מהשוטרים לירות בה, כמה עצוב.
איילה חסון סיפרה אתמול כי מנסור אבס ניסה לזכור עורך דין ישראלי להגן על רוצחי משפחת פוגל. אם זה נכון, זה באמת נורא.
משה קצנלסון לוחם פלמח על הקסטל, אולי מי שהרג את מפקד הכנופיות אבדל קאדר לחוסני, מת בסוף השבוע בן 91.
יהי זכרו ברוך.
האמת היא שזה שווה אייטם, מה זאת אומרת ככה בעל מה לא מדבר?
היה ויכוח, יש שתי גרסאות על מי הרג את אבדל קאדר. גרסה אחת על שני אנשי פלמח, ורוב החוקרים מצדדים בה, אבל הוא אמר שזה הוא. קצנלסון אמר שהוא ירה, והוא בן אחיו של ברל קצנלסון.
תשמע, זה מזכיר לי, בוא, אפשר לעשות סדרה של, יש קודם כל ספר מדהים, מדהים, שנקרא הטנק, של מחבר הספר הביתה, נו איך קוראים לו, יעל, הסופר אדיר.
נכון, לא זוכר.
והטנק שם
מאפיקים,
הבחור. אסף ענברי, בדיוק, תודה לאסף לבו, שהזכיר לי אסף ענברי. ויש שם את כל, תשמע, זה כתוב בצורת רומן, אבל זה כל אלה שירו בטנק, מדובר באיזה 700 איש.
בטנק של דגניה.
בטנק של דגניה. חוץ מזה, אנחנו לדעתי עשינו פה אייטם על מי ירה במטוס הזה שצלל מעל קבוצת יבנה ב-48, וגם אותו הפילו נכון, איזה נכון. 800 איש, ואגב אין בכלל שום, זאת אומרת, זה כמו מקרה של עידית סילמן, אף אחד בכלל לא יודע שבאמת נפל שם מטוס. גם זה סוג של אגדה אורבנית.
בוא, תעזור, נפל.
אוקיי, נפל. זרמתי. יקי אדמקר, כתב וואלה בכנסת, שלום.
שלום לך,
אהלן חברים, ערב טוב.
טוב, אנחנו בעונת המלפפונים, אז המלפפון שאתה אוחז כרגע, זה מה שמכונה ההסתבכות של יושבת ראש הקואליציה, חברת הכנסת עידית סילמן.
למה בן עשית לי את זה עכשיו? אני מתחתי את השיחה באוויר, עוד ועוד ועוד ועוד, ופוצצת את הבלון ממש...
זה לא מלפפון, זה דלעת גדולה, זה אמנם אותה משפחה, דלויים, אבל זה לא מלפפון קטן.
חוזר בי, תן לנו את הסיפור, תן, קח את זה.
טוב, עידית סילמן נותנת ראיונות בסוף השבוע בשני מקומות מרכזיים, גם בידיעות וגם בערוץ 12, ומספרת על אירוע תקיפה שלכאורה התרחש בתחנת דלק במודיעין, באחד מהימים שבהם היא בדרך חזרה לביתה, ושם בין היתר מספרת מה שקרה לכאורה זה שאדם הטיח אותה לרכב, כלומר הטיח אותה פיזית, דחף אותה. ואז מתחילים עיתונאים אחרי הרעיון בעיקר אתמול בערוץ 12 אצל רינה מצליח לשאול אותה שאלות, כי הרי אין יותר מדי תחנות דלק במודיעין ואין יותר מדי תחנות דלק של פז, שזה בדרך כלל התחנות שבהן חברי כנסת מתדלקים במודיעין, יש רק שלוש תחנות.
דלקן של החקים זה על פז? לא ידעתי.
כן, כן,
אוקיי. אני שומר אותה דלקן אצלי.
והיא מסרבת מאז אתמול בלילה למצוא שתי תשובות לשתי שאלות מאוד מאוד פשוטות. באיזה יום יראה התקיפה ואיפה? כלומר, היו עיתונאים, כולל גם אני, פנינו אליה ושאלנו אותה, באיזו תחנת דלק, הרי היום רוב תחנות הדלק מצולמות, הראה התקיפה הזאת ובאיזה יום, ועידית סילמן, גם בעלה שהרמתי לב טלפון, לא מוכנים לנסור את המידע הזה, בהתחמקויות שהייתה תקופה עמוסה, גם בבית וגם בכנסת, והיא לא בדיוק אחת שהולכת עם שעון שוויצרי וזוכרת איפה כל אירוע התרחש, ואז זה מתחיל לעורר כל מיני תהיות וחשדות, כי הרי בסוף, חבר כנסת שתוקפים אותו פיזית, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה ללכת להתלונן בפני קצין הכנסת, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה לפרסם איזושהי הודעה לתקשורת, הרי זה באינטרס שלו לכאורה, נכון? ומשום מה עידית סילמן עוברת שבועיים, מאז הסיפור, היא טענה שזה קרה לפני שבועיים, והיא לא אומרת איפה זה היה ומתי זה קרה, ולמה היא לא התלוננה בפני קצין הכנסת, באופן שמורה חשב...
אז היום היא הלכה כבר לקצין הכנסת. אז היום היא כבר הלכה לקצין הכנסת, נכון?
היא הייתה אצל מנכ״ל הכנסת, וישב שם בפגישה גם סגן קצין הכנסת. היא בפגישה הזאת לא מוסרת את התשובות לשאלות האלה ששאלנו אותה. כלומר, היא לא אומרת מתי הראה המקרה, היא לא אומרת איפה הראה המקרה, היא בסך הכל מבקשת מהם... לחקור באופן כללי את ההסתה ואת האיומים שמופנים נגדה במהלך התקופה האחרונה. עכשיו תראו, אני לא יודע אם המקרה הזה הרע או, לא, או המקרה הזה לא הרע, אבל העובדה שכבר למעלה מ-24 שעות עברו מאז שעידית סילמן סיפרה על המקרה הזה, ולא בפעם הראשונה, והיא לא מוכנה להגיד לא היא, לא סביבתה ולא בני משפחתה, איפה ומתי זה קרה, קצת מורה חדר חשד שאולי האירוע הזה בכלל לא קיים.
תשמע, אלוהי, אין ספק שהיא סופגת בלי ספה, בלי סוף אלבונות וכללות ונעצות ברשתות. יכול להיות שהיא רצתה להגיד שהנה זה מגיע כבר לפסים מעשיים.
תראה, אני ראיתי חלק מהנעצות והאיומים והכללות שעידית סילמן קיבלה. ואני יכול לומר שזה דבר מאוד מאוד לא נעים כמי שקרא אותם, בטח כשאני צופה מזה מהצד, אז אני לא רוצה לחשוב מה עובר על עידית סילמן כשהיא חובה את זה באופן ישיר. בסוף היא אימא לילדים, מגיעה הביתה, וכשלא רק...
לא רק הביתה, גם... אני זוכר את האירוע בחריש, ששם כבר יש אפילו פסק דין, שהשופט או השופטת זרקו מכל המדרגות את חני ואיציק זרקה, אז זה היה כשהיא הגיעה לסוכה של
הישוב... ועדיין אני אומר, בן ואריה, כן. שבסוף, כשאתה בא לספר על איומים והסתה שאתה סופג, אז תספר על איומים והסתה שאתה סופג.
חד משמעית.
לבוא ולהעצים איזשהו סיפור שייתכן והוא לא היה ולא נברא.
אתה יודע מה זה מזכיר? אחד לאחד.
נו.
את נתניהו והמספרה. מצד אחד, אין ספק, ואני לא אומר את זה בציניות, שנתניהו...
איך הגעת לשם, זה מדהים, אבל...
לא, 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 מה הכי קל בעולם.
למה זה מדהים?
לא, לא, לא.
זה היה מדהים אם זה לא היה מזכיר לו את נתניהו.
מצד אחד, תרגעו רגע, אין שום ספק, כמו שאין שום ספק שיש הסתה נוראית נגד עידית סילמן, וגם אני רואה אותה, שיש פופולריות עצומה לנתניהו ברחוב. מצד שני, כשהוא נותן את הדוגמה, זו דוגמה שאצל נתניהו הוכח שזה לא קרה, ואצלה אני מקווה שלא יוכח, אבל הדוגמה, הוא נופל בדוגמה, ולכן זה בדיוק אותו קייס, ובואו נראה לאן זה יתפתח. תגיד, חוץ מזה, איך נשמע לך בכנסת?
חכה, רק עכשיו עברנו את התקציב, אבל אמרתי כבר כמה פעמים בשבועיים האחרונים בתחנה כאן, שאני חושב שכל האימותים האידיאולוגיים רק ילכו ויתעצמו עכשיו. חכו, יהיה מעניין.
כן, אנחנו רואים איתמר, ואנחנו רואים שמפלגת העבודה כבר מגישה משהו כדי להוציא את היישובים ביהודה ושומרון מאזורי העדיפות הלאומית, זה מתבשל.
כן, כן. תקשיבו, אני חושב שכל המאמצים, זאת אומרת, הרי נפתלי בנט, הדבר הכי פופולרי שהוא אומר בשבועיים האחרונים, זה יש לנו ממשלה יציבה שתמלא את ימיה. עכשיו, אם יש לך ממשלה יציבה שתמלא את ימיה, אז אתה לא צריך לחזור על זה כל שעתיים. פשוט יש לך ממשלה יציבה שתמלא את ימיה. אני חושב שזה, בוא נגיד ככה, האמת היא איפשהו באמצע. בסוף, אין לאף אחד אינטרס לגרור את הסיפור לבחירות ממש, אבל הדינמיקה יכולה להיות מאוד מסוכנת עד כדי מדרון חלקלק.
יהיו חיכוכים ויהיו קטטות, אבל הממשלה, אם לא תהיה התערבות של כוח חיצוני, של מלחמה חלילה, whatever, הממשלה עוצמתה בחולשתה, ואני לא חושב שצפויה לסכנה בטווח הנראה לעין. איך אתה היית עכשיו לסיום ממלא את המשאל טוויטר שלנו, מה יעשה נתניהו? אחד, יפרוש, יתלבט קצת ויפרוש, שתיים, יישאר לפחות עד הרוטציה.
יישאר לפחות עד הרוטציה.
לפחות עד הרוטציה, גם אני הייתי כותב את זה. יקי אדם קרואלה, תודה.
תודה רבה לך.
ביי חברים.
נדב ויאל, ידיעות אחרונות חדשות 13, שלום.
שלום לך.
שלום, ערב טוב.
כבר ביום שישי נדמה לי דיברת, כתבת על אותה תרופה שמסתמנת גם של פייזר, ונדמה לי שיש עוד תרופות בדרך, של טיפול בקורונה, לא חיסון אלא טיפול, והאם זה באמת מסתמן כגיים צ'יינג'ר שישנה את המעמד של המגפה הזו ממשהו שמאוד מאוד מפחיד והופך עולמות למשהו שאפשר לחיות לידו?
אני חושב שזה בהחלט משהו שמתווסף, מה שהפך את העולמות זה החיסון. בואו נתחיל מהסוף. אנחנו בתקשורת, אנחנו תמיד בעיתונות, אנחנו תמיד מתמקדים במה שחדש. אבל מה שהפך את העולמות זה החיסון עם יעילות של למעלה מ-90% נגד מחלה קשה, כולל אחרי מנה שנייה, שזה דבר מדהים. אבל עכשיו הדבר הזה משלים את זה, כי זה ניסוי שנעשה על אנשים שלא קיבלו מנה שנייה, ולא קיבלו חיסון. ונותן גם כן יעילות של בערך 90% נגד אשפוז ותמותה, והשילוב של הדברים האלה, יחד עם תרופות אחרות, כמו נוגדנים חד שבטיים, ריג'נרון ואחרים, מתחיל לתת לנו תמונה שבאמת פותרת את, או יכולה לפתור את משבר האשפוז שנקרא הקורונה. זה לא פותר את הקורונה, זה לא הולך להעלים את הקורונה, אבל זה אמצעי ניהול. מעולה.
אבל בהפוך על הפוך, זה עלול לגרום להרבה אנשים שהיום לא רוצים לקבל חיסון, להגיד, הנה אני לא צריך, אם חס וחליל אני חולה, יש תרופה.
יש גם מכונת הנשמה, אריה, יש גם חמצן, אפשר גם לקבל אירועים לבריד. התרופה הזאת היא תרופה, היא מיועדת לאנשים שכבר חלו, ודרך אגב, מי שמטריד אותו, ההכנסה של מולקולות לגוף שיוצרו בידי
כן,
מעבדה,
גם שם יש קצת מולקולות.
אז יש הרבה פחות חומר, וגם פעולה הרבה פחות אגרסיבית בחיסון, מאשר שיש בלקבל בין 30 ל-40 גלולות על פני 3 ימים או 4 ימים, שזה הפרוטוקול כרגע, בפייזר דעתי זה 40 גלולות.
זה הופך אותי לצרכן בכוח, כי אני מאוד אוהב גלולות. תגיד, אבל נדב, אני מבין שזה אמור להיות אירוע שבו אתה חייב לזהות שאתה בקורונה ב4-5 ימים הראשונים, אחרת היא לא אפקטיבית.
נכון, לא ב3-5 ימים, גם ביום החמישי דרך אגב, זה היה אפקטיבי למדי, אבל זה חייב לקרות בימים הראשונים של הסימפטומים, וזה נכון גם לגבי תרופות אחרות כגון ריג'נרון, שכבר נמצאת אגב בארץ, וצריך לזהות את זה בהתחלה, אחר כך זה יהיה פחות אפקטיבי אם בכלל.
אבל ריג'נרון צריך לקבל עדיין בעירוי לתוך הווריד, כלומר סיטואציה של בית חולים או משהו דומה, ופה כן. זה כדורים שאפשר לקחת בבית.
נכון, וגם מאוד יכול להיות, יתרה מזאת, תראה, אריה, אתה מכיר את הפרוטוקול במלאריה, במלאריה באפריקה, במקומות מסוימים באסיה, אדם מקבל חום, הוא לא מחכה לאימות שמדובר במלאריה. אם הוא באזור מוכה מלאריה, הוא מיד מתחיל טיפול. משום שאם הוא לא יתחיל טיפול ביום הראשון, יכול להיות שהוא יהיה מת ביום השלישי והרביעי, ואני מכיר אנשים שזה קרה לחבריהם שם. ולכן, גם במקרה הזה, יכול להיות שהתרופה הזאת תירשם מיד. זאת אומרת, בא אדם מדווח, עושה בדיקת PCR אחת מהירה, מקבל מיד את התרופה, מתחיל אותה ביום השני, לא צריך ללכת לבית חולים, לא צריך פיקוח רפואי, לא צריך שום דבר. ולכן זה באמת game changer בפוטנציאל. כל מה שאני אומר זה תחת סייג אחד, רבותיי, והוא שה-FDA וה-CDC יאשרו את זה, שאני אראה מאמר מדעי שמראה את זה, לא רק את ההודעות של פייזר, אבל זה בהחלט נראה מצוין.
בקיצור, כמי שמדי וואן אתה על המשבר הזה, והפכת לסוג של כתב לעיני בריאות, גם פתאום אתה מדבר לי על מלאריה, האם אנחנו יכולים כבר להגיד שאנחנו...
רק אני יודע, שמעתי שאתה אוהב גלולות, בן, אז אני רוצה לכוון את עצמי אליך.
בדיוק, אתה מתאים את עצמך לקהל היעד. האם אנחנו כבר, אתה יודע, הצופה על התורן למעלה מתחיל לצעוק יבשה?
כן, בהחלט, אנחנו מתחילים לצעוק יבשה, בתלות לזה שלא יתפתחו לנו זנים עמידים יותר, וכאן אני צריך להגיד משהו מאוד חשוב. היתרון של התרופות האלה, גם מרק וגם של פייזר, וגם של החיסון בצורה אחרת, התרופות עצמן משבשות את השכפול של הנגיף באסטרטגיות שונות, אני לא אכנס אליהן, והחיסון הורג את זה כשזה קטן מאוד, בצורה שזה לא מתחיל להשתכפל בגוף אצל רוב האנשים בצורה קיצונית. ובכל המקרים האלה, התוצאה של זה, זה הירידה באפשרות להתפתחות זנים נוספים. זה נורא חשוב, אבל בעיקר בחיסון, בחודשים הראשונים, שבהם הוא נותן כנראה גם הגנה מהדבקה. ולכן, הדבר הזה, אם העולם המערבי הסווה, ימשיך למכור את מה שהוא עשה עם החיסונים, ימשיך ולמכור את זה במחירים מופקעים רק לעולם המתועש, אז הוא יחטוף את הזנים האמיתיים שלו מהאזורים העניים בעולם. ובמילים אחרות, אף אחד לא יהיה בטוח עד שכולם לא יהיו בטוחים בזמן המגיפה הזאת.
תוספת חשובה מאוד. לא הייתי מודע לזה שנניח באפריקה קשה להם להגיע לזה.
אנחנו פשוט לא יודעים מה קורה שם.
לא, לא, הם פשוט לא, החברות האלה פשוט לא עשו את המאמץ. יש על זה המון ביקורת על הדרך שבה נבנה המודל הזה. לא עשו את המאמץ כדי לחסן בצורה נרחבת ביותר במדינות עולם שלישי, במדינות מתפתחות, אנשים שמתחננים למנה הראשונה ולא למנה השלישית לצורך העניין, ופה אצלנו אנחנו במנה השלישית, ואני חושב להדגיש לכולם שהמנה השנייה או המנה הראשונה הן הרבה יותר חשובות מהמנה השלישית, לכל דבר ועניין, כן?
אם הייתי יושב ראש הדירקטוריון של העולם, אם היה דבר כזה, הייתי מחייב כל מדינה מהמדינות העשירות והמתועשות שקונה, 10% מופרש לטובת המדינות החלשות. ככה זה צריך להיות.
א', זה רעיון טוב, ודרך אגב, אחד האשמות הכן מדויקות שמופנות עכשיו בין היתר נגד גייטס ואחרים, זה שגייטס באמת אמר, תראו, אין דרך לעשות את זה, אין דרך לקדם את זה, ללא קפיטליזם. זאת אומרת, הוא אמר, לא, אי אפשר שזה יהיה איזה פרויקט ציבורי. עכשיו, התפיסה השנייה, התפיסה הראשונית של הממשל האמריקני, כן דיברה על זה כעל פרויקט ציבורי פתוח לחלוטין, שבו אין זכויות בעצם לחברות השונות. אבל זה כבר מים מתחת לגשר. הבעיה היא שאנחנו חייבים למנוע את ההיווצרות של הזנים האלה, במדינות עולם שלישי כתוצאה מהדבקות המוניות ללא חיסונים.
אמרת את זה הכי טוב, עד שכולם לא יהיו פתוחים, אף אחד לא יהיה בטוח.
כן, זה לא משפט שלי דרך אגב, אני לא לוקח עליו קרדיט.
אני קיבלת פה קרדיט חינם, נדב היה תודה.
אני אומר שאני עיתונאי, אבל...
תודה רבה.
תודה רבה.
מעיין לויטין תעשה לנו דיווחי תנועה, נצא לפרסומות, נחזור עם מה שקורה בין איראן לעיראק, ועם אביה של הנאנסת בת ה-14, שהוגש היום כתב אישום נגד האנס וכולי. חכו לנו. דוקטור רז צימת, שלום.
שלום, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
מומחה לאיראן, המכון למחקרי ביטחון לאומי. שמע, ראש ממשלת עיראק שרד הלילה מלט מתאבד שהתפוצץ לו על הבית, פצע שם 7 או 8 ממאבטחיו. זה מיוחס כמובן לאיראן. אתה ראיתי שרשור שלך היום בטוויטר על, בוא נאמר ככה, לא כיף להיות איראן בזמן האחרון. תן לנו את הסקירה ככה בתקציר מנהלים.
אם אני מתייחס לאירוע האחרון של ניסיון ההתנגשות בראש ממשלת עיראק, ואני לא יודע בדיוק מה היה שם, אבל ברור לחלוטין שהאיראנים אינם מרוצים מתוצאות הבחירות שהיו לאחרונה בעיראק. לא הם, ובוודאי לא המיליציות השיעות שנתמכות על ידם. עכשיו, אני אינני יודע מה היה קשר האיראני, אם היה קשר איראני כזה, אבל כמו שאתה אומר, לא פשוט להיות איראני בימים האלה, משום שכמעט בכל זירה שבה האיראנים פועלים, גם בסוריה, גם בעיראק, גם באזור הקווקז, גם באפגניסטן, היו בחודשים האחרונים התפתחויות שהן מאוד מאוד בעייתיות מבחינת איראן. עכשיו, זה לא אומר כמובן שהאיראנים עומדים ולא עושים שום דבר. יש להם ניסיון רב בהתמודדות עם קשיים ועם אתגרים, והם עושים את זה בכל זירה באופן עצמאי, אבל ברור לחלוטין שמדרשים לגלות גם אורך רוח וגם להשתמש בכל האמצעים שעומדים לרשותם, גם פוליטיים, גם כלכליים, גם צבאיים, על מנת להתמודד עם אותם אתגרים.
זה בטוח שזה האיראנים? כי אין רע בלי טוב, ככה שמעתי שבעיראק יש ראש ממשלה. לא...
זה ממש לא בטוח שזה האיראנים. ראשית, זה בוודאי לא האיראנים באופן ישיר. זאת אומרת, אני מניח שגם אם הייתה פה פעולה של מיליציה מסוימת שקשורה לאיראן, זה לא אומר בהכרח שכל המיליציות בעיראק, או אפילו המיליציות שמוגדרות על ידינו כמיליציות פרו-איראניות, מתואמות לחלוטין עם איראן. אנחנו יודעים שלאחר חיסולם של קאסם סולימני ואל-מוהנדס, התאום בין איראן לבין חלק מהמיליציות די נפגע. אנחנו יודעים שיש ביקורת בקרב המיליציות על כך שהאיראנים אינם תומכים מספיק בפעילות של המיליציות, כולל אחרי הבחירות, ואנחנו יודעים שגם באיראן לא ממש רוצים לקרוא מכל מה שהמיליציות עושות. אבל השאלה היא כמובן, האם פעולה כזו, תוך שימוש ב3 מלטים בעצם, יכולה הייתה להתבצע שלא לכל הפחות בידוע של גורמים כאלה ואחרים בטהרן.
אני מזכיר שראש הממשלה בנט, נדמה לי בנאומו באום, חשף מידע שלפיו איראן סיפקה לאחרונה לכל נציגיה באזור, מתימן, דרך עיראק, אותן מיליציות בדיוק, מלטים מתאבדים, בדיוק מהסוג הזה. אגב, ההתקפה של איראן על תשתית הנפט הסעודית של הרמקו לפני, זה כבר שנה או שנתיים, שהיו בה גם מלטים מתאבדים וגם טילי שיות, הוכיחה יכולת מאוד גבוהה בתחום. ואני
נכון, מבקש... אבל בין רק תבחין בין פעולה כמו שהייתה פעולה בסעודיה שנעשתה באופן ישיר על ידי חיל האוויר שמשמרות המהפכה, לבין מצב שבו איראן אכן מספקת לחלק משלוחיה ובעלות בריתה באזור מלאטי, ולא תמיד שימוש כזה הוא על דעתה של איראן.
זה ההבדל בין פעולה ישירה לבין פעולה על ידי פרוקסי. עכשיו תגיד לנו לסיום, דוקטור צימת, את הסיפור העיראקי ספציפית, הם פשוט הכוח של המפלגות השיעיות שם, שמיוחסות כאילו כקשורות לאיראן, הם פשוט חטפו מכה חזקה בבחירות, נכון? זה מקצץ מאוד את הכנפיים האיראניות מעל עיראק.
תראה, הן מקצצות מאוד משמעותית את הכוח הפוליטי של אותם גורמים שנחשבים כפרו-איראנים ומחזקים את אותם גורמים, כולל בקרב השיעים, שנחשבים ביקורתיים מאוד כלפי איראן, אבל אל תשכח דבר אחד, למיליציות או לחלק מהמיליציות השיעיות שנתמכות על ידי איראן, יש כוח צבאי, ולכן אסור לזלזל בזה, וגם אם הכוח הפוליטי הולך ועוזל, וגם אם הם מאבדים חלק מההשפעה הפוליטית, אין להם שום כוונה לפחות כרגע לוותר על העוצמה הצבאית שלכם, ולכן לדעתי המערכה הזו היא רק בראשיתה ולא בסופה.
מתי כבר נהיה בסופה? דוקטור רז צימת, תודה.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
זה המשך מלחמת איראן-עיראק, לא? באיזושהי צורה. כן.
נמצא איתנו לירן לוי, כתב משטרה וואלה, שלום לירן.
שלום, שלום, ערב טוב, שומעים אותי טוב?
שומעים טוב.
מעולה. אני בדיוק יוצא מבית משפט השלום בראשון לציון, הדיון, בערכת המעצר, בחשוד שהובא לכאן בחשד שרצח את יזם הנדלן אלדד פרי לפני כחודש. כולנו זוכרים את הרצח הזה, צו איסור פרסום גורף מוטל על הפרשה, אבל כן כרגע אפשר לומר שקודם כל דבר ראשון, בית משפט מעריך את המעצר של החשוד בעשרה ימים, ואם בהתחלה אנחנו דיברנו על זה שככל הנראה מסתמן שארגון פשע גדול ורציני הוא זה שעשה את העבודה הזאת, הוא זה שחיסה לכאורה את אלדד פרי, אז עכשיו אנחנו מבינים לפי, לפחות לפי החשוד שעצור כרגע, שמדובר באדם פרטי שרכש מפרי שתי דירות בפרויקט ברחש, רמלה, באלות, סליחה, ולא קיבל את הדירות האלה. בסוף, אנחנו גם מבינים שככל הנראה, אלדד פרי חתם לו ערבות אישית לאותו חשוד. מדובר באדם בן כ-65, ללא עבר פלילי, עם רישיון לנשק, משתמש הרבה בנשק, אפשר לראות לפי גם העמוד הפייסבוק של אותו חשוד, ששמו עדיין אסור בפרסום. וגם המשטרה וגם שופט השלום טל הנר שעריך את מעצרו, שופט השלום בראשון לציון שעריך את מעצרו, אומרים שראיות טכנולוגיות כאלה ואחרות קושרות את החשוד לזירת הרצח ולזמן הרצח, ועוצמת החשדות נגדו היא מהגבוהות, גבוהות מאוד.
בקיצור,
ועל כן במשפט השלום
האיש עצמו אומר, מכחיש הכל, שיש לו אליבי.
הוא טוען, ככה לפחות הוא מכחיש שזה לא הוא, גם שבעה בני משפחה שלו היום עוקבו. כן, גם שבעה בני משפחה שלו עוקבו היום הבוקר.
בקיצור, בניגוד לכל הרינונים, זה לא משפחת פשע ושוק אפור, כנראה לקוח מאוכזב שהפסיד הרבה כסף, טרגדיה גדולה. לירן, תודה, אתה תעדכן כמובן אם יש מה.
תודה רבה.
בהחלט, ערב טוב.
ואנחנו ערב טוב אומרים שלום עכשיו ליעקב, שלום יעקב.
שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אביה של בת ה-14, סיפור שזעזע את כולנו לפני שבוע או שבועיים, שנאנסה באשדוד, ועל ידי, את השם של האנס לכאורה, אנחנו כן יודעים, איגור אולסיק, בן 41, אני מצטט מכתב האישום, נהג צייד אשר צד את תרפו החלש ברחוב, הוגש כתב אישום היום, ואתם בטח... לפחות בקטע הזה מהחשים סוג של סיפוק, שזה קורה מהר וזה קורה.
כן, יש איזשהו סיפוק, גם שזה עבר מבית משפט השלום למחוזי, זה גם איזשהו סיפוק. ואנחנו מקווים מאוד שבית משפט ימצא את הדין עם האנס הזה המתואב.
הבת שלך תצטרך להעיד במשפט כזה?
אני מקווה מאוד שלא, אבל אם החשוד, אם האנס הזה ירצה ללכת לשלב הוכחות, מן הסתם היא כן תצטרך להעיד.
מה מצבה? אנחנו יודעים שהיא ילדה עם מוגבלויות כאלה או אחרות.
מצבה ממש לא טוב. היום היא בקושי חזרה ללימודים, גם בהדרגה. מצבה לא טוב. היא כל הזמן מדברת על זה שהיא מריחה אותו, והיא נגעלת. היא נכנסת 10 פעמים למקלחת ביום, בגלל שהיא מרגישה את הסירחון שלו. את הריח שלו. היא לא מפסיקה לדבר עליו, בלילות היא לא ישנה.
היא מקבלת עזרה מקצועית מפסיכולוג ילדים או מישהו?
יש לנו, אנחנו מופנים לגורמים שמטפלים בה, בבית לין, ברווחה, עובדות סוציאליות כמובן, שמטפלים בה. עד עכשיו לא יכלנו לעשות את זה, כי הם היו בשלבי חקירה, ועד שלא מסתיימת החקירה, אז לא היה ניתן לדבר עם הילדה.
הצלחתם לשמור על האלמוניות שלה? או שבשכונה כולם יודעים וכאלה?
לא, לא כולם יודעים. האנשים הקרובים אלינו יודעים, לא מעבר. עדיין שומרים על האלמוניות שלה.
יעקב, אנחנו מאחלים לכם שזה יעבור, ושהיא תשכח אותו מתישהו.
אמן, אמן.
תודה רבה.
תודה רבה.
אריה, אני מפתיע אותך עכשיו עם ניומה קצלנסון. שלום ניומה.
שלום לך.
שלום לך, תנחומנו. אני מבין שאחיך נפטר.
כן, תודה.
בדיוק דיברנו על זה בתחילת התוכנית, ואמרנו למה לא נעשה אייטם. בואו נזכיר, משה קצלנסון, נכון?
כן.
היה בן 91, מלוחמי מלווי השיירות והלוחמים בפלמח, שבעצם לפי גרסה אחת לפחות, הרג את עבד אל-קאדר אל-חוסייני.
נכון.
מה הוא סיפר על זה?
מה?
מה הוא סיפר? איך הוא סיפר? הוא סיפר לך, אני מניח, על הקרב.
שבה, הם ישבו בעמדה.
בלילה.
הם ישבו בעמדה, והם ראו פתאום שלוש דמויות. אז הוא לא חשב פעמיים, לא חיכה לפקודה, וירה, והאמצעי נפל, והיתר נעלמו.
והוא מכיר את הגרסה של עוד שני לוחמי פלמח שטענו שזה הם הרגו. הוא יצא לו לדבר איתם, לנסות לתאם את העדויות האלה?
תשמע, אחד מהם נהרג
למחרת,
במלחמה עצמה, מאיר קרמיול.
כן.
מאחיש. והשני אני לא יודע על מי אתה מדבר.
השני זה יעקב סלמן, היה פקוד של מאיר קרמיול, שלפי הגרסה...
לא, יעקב סלמן היה מפקד של מאיר קרמיול.
אוקיי, יכול להיות. אני קורא את זה פשוט מהאייטם שהיה היום במעריב על אחיך.
היה מפקד, חיש ירושלים.
אגב, יורם קניוק, הסופר הנודע בספרות תש"ח, ספר שאני מאוד ממליץ עליו, מחזק את הגרסה של אחיך.
נכון. גם יצחק לגרמן לויצ'ה. יצחק לוי, גם כן מחזק אותו. ותשעה קבין.
מה זה עשה לחיים שלו? זה שהוא בעצם, אתה יודע, עבד אל-קאדר אל-חוסייני, זה היה הסמל של הכנופיות פה הערביות, וזה כאילו סוג של...
כשהוא נהרג, החזית הירושלמית כמעט התמוטטה, למחרת דיר יסין וזהו, נגמרה החזית הירושלמית.
הוא לא רצה להתפאר בזה.
בן כמה הוא היה?
אז...
לא, עכשיו, כשהוא נפטר.
91.
זה בסביבה טובה, אפשר להגיד. מה הוא עשה? אני מבין שגם אחרי שהוא עוד התנדב במילואים, והוא עוד עסק התגורר בטבעון, התנדבות במשטרה כמפקח על הובלת חומרים מסוכנים.
פיקוח, לא מפקח על הפיקוח, על חומרים מסוכנים. הוא למד את זה במקורות. הוא עבד במקורות בפתיחות וגאות.
תשמע, אני קורא עליו, יש פה את אחד הקרבות, לדעתי אריה, תקן אותי אם אני טועה, אולי הקרב הכי הירואי בתולדות ישראל המודרנית, סן סימון, אחיך נפצע שם.
כן, הוא קיבל צרור ברגל.
חתיכת סוחר.
סן סימון זה כמה ימים אחרי, זה לא הרבה מאוד זמן אחרי הקסטל.
כן.
רפול נפצע שם קשה מאוד בראשו, וכן, בקיצור הוא היה רב פעלים. תגיד, יש קרבה משפחתית לברל קצנלסון, נכון?
נכון, האחיינים שלו.
האחיינים של ברל הגדול?
כן.
מה הוא היה אומר עכשיו על ישראל המודרנית 2021?
היה חוזה חזרה למטה.
מה אתה אומר? לא היה מרוצה?
למה? תסתכל איזה מדינה, איזה אימפריה הקמנו פה. עזוב רגע פוליטיקה, ברצינות אני אומר.
תראה איזה קניון יש בקסטל.
כן, זו תגובה לדעתי ראויה. אני אומר, אתה מורה דרך, נכון?
כן.
אתה עוד פעיל? אתה עוד עובד?
לא.
בן כמה אתה?
ויצא לך לקחת טיולים לקסטל, לספר?
בוודאי, אני בן 84 היום.
היית אומר למטיילים לטיולים ודרכים, פה אח שלי הרג את עבד אל-קאדר אל-חוסייני?
כן, מה לעשות, תשמע.
בקיצור, אנחנו מאחלים לך הרבה שנים פעוריות ובריאות, ומשתתפים בצער.
תודה רבה.
תודה רבה, אנחנו נצא לפרסומות, ואחר כך, בונה, יש לנו פה מדליות שאף אחד לא דיווח עליהן, אז בשביל זה אנחנו פה. חכו לנו. טוב, קודם צריך להגיד שאנחנו על שני דברים שאמרנו שלא נדבר היום, בסוף דיברנו, אבל זה בגלל שההפקה פה חרוצה, ואנחנו תוך כדי תנועה מביאים לכם למשל את ניומה קצנלסון, וגם אני רוצה להגיד תודה לאיתמר בן דוד, מורה הדרך שתוך כדי תוכנית שולח לי את הפרטים של האח של משה קצנלסון שנפטר היום, ובוא נגיד שלום לתמר מרבך, שלום תמר.
שלום תמר.
שמיניסטית.
תשמע, היא שמיניסטית, ואם לא הייתי מדבר מעת לעת עם אחותי, נעמה, שהיא סבתא של תמר, לא הייתי יודע שבית הספר שלה ותמר עם המשלחת חזרו עם מדליות זהב מארצות הברית.
ברובוטיקה.
נכון מאוד, בשבוע האחרון התחרנו בתחרות של אחת הקבוצות הגדולות ביותר בארצות הברית. התחרות מאוד אקסקלוסיבית, והיינו הקבוצה היחידה מחוץ לארצות הברית שהגיעה אליה, וזכינו שם מקום ראשון, ללא הפסדים.
ומה עשיתם? איזה רובוט הבאתם לשם?
בתחילת שנת י' לפני שנתיים, בנינו רובוט בהתאם לאתגר שארגון פרסט הוציאו. עקב הקורונה, התחרות של אותו אתגר המשיכה, וזה רובוט שבנינו מאפס, תכנתנו, סרטטנו, ייצרנו כמעט את כולו לבד, והוא מתחרה איתנו. הרובוט כבר חצי אוטונומי עם זיהוי מצלמה.
מה הוא יודע לעשות?
זה מתחיל מ-15 שניות, שהוא לבדו אוסף כדורים, מכוון למטרה גבוהה, באזור ה-3 ומשהו מטר, ויורה אותם בדיוק מדהים. ואחרי זה הוא ממשיך לאסוף אותם תוך כדי שהוא משתמש בסוורב, שזה גלגל שיודע לעשות 360 מעלות כך שהוא יכול להסתובב במקום, אוסף כמה שיותר כדורים ויורה אותם תוך כדי.
מה זאת אומרת יורה אותם? זה רובוט שיש לו רובה שיורה כדורים?
יש לו ירי, כאשר הוא יורה עם כדור, הוא יורה כאילו יש לו גלגל תעופה כזה, תעוצה. ובעזרת המצלמה הוא יודע לכוון את הזווית הנכונה על מנת שהכדורים יגיעו בדיוק לתוך המטרה.
תגידי, תמר, איפה עשינו, בנינו, הקמנו, קודם כל ניצחתם 39 נבחרות, כולל כאלה שנאסה היא הספונסרית שלהם, ואני שואל, מי הספונסר שלכם? איפה אתם? איפה החוג רובוטיקה הזה שזכה שם ועשה בית ספר לכולם?
אז אנחנו מגמת הרובוטיקה של בית ספר קרמים בנימינה. יש לנו כל מיני בתי עסק ספונסרים, שכל שנה אנחנו ממשיכים ומחפשים עוד לגייס, וגם ממש מדהים לכאלה שיש לנו כרגע, בזכותם יש לנו את התקציב להכין את כל הדברים. זה מתחיל מתלמידים שמחליטים שהם רוצים לרשם המגמה, הם לומדים איך לתכנת, איך לסרטט, איך לבנות, ומלא אמונה, עזרה של מנטורים ובוגרים, וככה זה עובד.
תראי, לי יש בעיה לא פשוטה, כל הבית שלי מלא חתיכות לגו קטנות. הרובוט יכול לאסוף גם חתיכות לגו קטנות.
ולראות אותן משהו.
ולראות אותן על השכנים?
חתיכות לגו פחות, מכיוון שהאיסוף שלו יורד לגובה הכדור הדרוש, אחרי שעשינו מבחנים של מייחות. כשאנחנו מכינים את הרובוט, אנחנו עושים מבחנים רבים. למצוא את השיטות הטובות ביותר, לראות אותו ולאסוף אותו, והכל מחושב עם חישובים.
ויש איזה מהנדס שעובד איתכם? איזה מתמטיקאי גאון שאומר לכם לאיזה כיוון ללכת?
אתה שתלת פה, אני לא בטוח, היא לא בת 18, היא לא נשמעת. אתה שתלת פה איזה מתנחלת מכפר אדומים שמתחזה לילדה...
היא בכלל מבנימינה.
בנימינה זה מקום שבכלל של חנונים, לא של רוחנים.
לא, זה פרדס חנה.
סליחה, נכון, התבלבלתי. תגידי, יש לך טיק טוק?
אני לא מכינה טיקטוקים.
אינסטגרם?
אתה מבין למה אני אוהב אותה? כי אין לה טיקטוק.
לא, בדיוק עכשיו אנחנו מביאים, לא רק למה אתה אוהב אותה, אלא למה הם זכו באולימפיאדה של הרובוטיקה. אז לא אינסטגרם, לא טיקטוק, הבטוח יש לך.
יש לנו אינסטגרם, גם לקבוצה עצמה יש, אתם מוזמנים לחפש אורביט 1690, מעלים לשם סרטונים, גם לעמוד היוטיוב שלנו, ואפשר לראות שם סרטונים של הרובוט מתחרה בעצם.
יצאתי טמבל בקיצור. אורביט 1690 זה הקבוצת אינסטגרם שלה. כמה אתם בקבוצה?
כרגע אנחנו באזור ה-46, נכנסו מחדש בדיוק מכיתה יוד. הקבוצה עובדת על שכבות...
ברור, הם רואים את ההצלחה, אז הם מצטרפים.
עכשיו, כשאיראן חוששת מישראל זה בגללכם, נכון? בדיוק. בגלל טיפוסים כמוכם.
לא רק אנחנו, אבל באמת גם רואים ממגמות רובוטיקה שהרבה יוצאים לאזורים של בצבא, מודיעין וכאלה של המוגרים שהגיעו במודיעין ומחשבים למסלולים גבוהים. כלומר, לרובוטיקה יש ערך ממש מוכר.
כולכם תיפגשו ב-8200. תגידי, את יודעת כבר לאן את הולכת?
אני אישית במיונים למודיעין.
בבקשה.
אבל אין עוד תפקיד ספציפי.
תגידי, את ידעת את על הייחוס המשפחתי שלך כל השנים האלה?
מה?
את ידעת
שסבתא שלך היא אחות של אריה אלדד, התכוונתי.
ברור, אני גדלתי כשאני עוד מכירה את הספר שהוא כתב חתול בשק.
חתול בשק זה ישן, אבל את ידעת שאבא של הסבתא שלך הוא דווקא היה עסוק בלפזר כדורים בארץ, בימי המחתרת.
כן, גם תמורת המשפחתית
יצאה להכיר. לדעתי עכשיו סוף סוף היא נשמעת קצת כמו ילדה נבוכה, אז אנחנו לא נשאל אותך מה הדעות הפוליטיות, חלילה כדי לא להלבין את פניו של אריה ברבים, ונאחל לך הרבה בהצלחה, כל הכבוד לכן, אתם מביאים לנו את הכבוד האמיתי, ותודה רבה תמר.
תודה רבה לך. דרישת שלום בבית.
דרדש בבית. אומרים לי פה שמ-2015 היו 4 תוכניות שלא עלה בהם אף קרוב משפחה או מישהו שהיה איתך בצבא.
כן.
עורכים ומפיקים אסף נבו ונדב רוזמן, אחראית על השידור מעיין לויטין, עורכי הדיגיטל דוד זבולוני ורון שאין, אחרי ספורטים קופן ושירף. זהו.
אנחנו ניפגש פה מחר.
עם הרובוט או בלעדיו, ביי.
להתראות.